מורי ורבותיי, אנחנו נמצאים בשלהי שנת תש"ז ואנחנו מתקרבים לשנה תשס"ח שהיא שנת השמיטה הבאה עלינו לטובה. אנחנו ננסה לנגוע בכמה דברים עיקריים עד כמה שנוכל, עד כמה שהזמן יספיק, לדבר על הנושא של השמיטה מבחינה פרקטית, מבחינה מעשית, כיצד אנחנו צריכים להתנהג בשמיטה הזאת. אני לא יודע אם אני אתן לכם פתרונות לכל הדברים, אבל לפחות אני אתן לכם איזשהו כיוון, איזשהו דרך, מתוך הניסיון שלנו, איך אנחנו הולכים להתמודד בשנת השמיטה הזאת. הבעיה היותר קשה היא לאותם אנשים שפוסקים לפי שיטת הרמב״ם איך להתנהג בשנת השמיטה. הדברים הם לא פשוטים, כי רוב העם פה בארץ, העם היושב בציון, פוסקים לפי מרן, לפי האחרונים, ולא תמיד זה עולה בקנה אחד עם שיטתו של הרמב״ם, למרות שהרמב״ם הוא הראשון שכתב את הפסקים בענייני שביעית, בענייני לחיטה למשיחה, ומרן השולחן ערוך אפילו לא טרח לכתוב, אלא השאיר את זה וסמך על הרמב״ם במה שכתב. כאשר באו האחרונים, קצת התחילו להתפלפל בדברי הרמב״ם, תוספתא, משניות וחיבורים השונים, ובחרו להם כיוונים אחרים שלא בשיטת הרמב״ם הלכה למעשה. נאמר בתורה, והשביעית תשמיטנה מנטשתה ואכלו אביוני עמך. והכוונה שהתורה מצווה אותנו להפקיר את הפירות. וכותב הרמב״ם, כל הנועל את כרמו מבטל מצוות עשה. זאת אומרת, מי שנועל את כרמו, את גינתו, את השדה שלו, מהפירות, כאן שיש פירות, הוא עובר על מצוות עשה, מבטל מצוות עשה. נאמר בהמשך, ושבתה הארץ שבת לשם, בשנה השביעית שנת שבתון יהיה לארץ, וזה מדובר על שביתת הארץ. ובשנה השביעית שנת שבתון, שבת שבתון יהיה לארץ, כאן מדובר על שביתת הארץ, וכותב הרמב״ם מצוות עשה לשבות בשנה השביעית מעבודת הארץ ועבודת האילנות. דהיינו, יש לנו א', מי שיש לו כרם, מי שיש לו פירות, צריך להפקיר את מה שיש לו. זאת אומרת שהוא, אם זה מגודר, הוא לא חייב לפרוץ את הגדר, אבל לתת לאנשים להיכנס ולכתוב פירות. אם הוא חושש שמא יקלקלו את פירותיו או את עציו, הוא יכול לבקש ולתלות שם שלט ולהגיד, כל מי שרוצה להיכנס ולכתוב, יבקש את המפתח מבעל הבית, כדי שילווה אותו על מנת שיכתוב את הפירות, בעיקר זה הפירות, ולא יעשה נזק לעצים. אנחנו רואים שיש גם שביתת הארץ, דהיינו שהארץ, האדמה עצמה חייבת לשבות. דבר נוסף, האדם צריך לשבות. כתוב, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, צביח קצירך לא תקצור ואת עניבי נזירך לא תקצור, שנת שבתון יהיה לארץ, וזה כמובן מופנה לשביתת האדם, שהאדם צריך לשבות גם בשנה השביעית. השמיטה חלה רק בארץ ישראל, השמיטה בימינו היא מדרבנן, לפי הרמב״ם כמובן. כל מה שאנחנו מדברים פה זה לפי שיטת הרמב״ם, אנחנו נעביר שיטות אחרות, וכל מי שיהיה לו אולי בסוף שאלות וירצה לשאול, אין שום בעיה, נשתדל לענות לכם במה שאפשר. מלאכות האסורות בשביעית מהתורה. יש לנו ארבע מלאכות שהן מהתורה, זריעה, בצירה, זמירה וכתירה, שהן מהתורה. ומי שעובר על המלאכות הללו בפני שני עדים ובית דין, אז מלכים אותו. זה מצוות שהן מדאורייתא וחיילים עליהן מלכות. חרישה, יש מחלוקת בין הפוסקים, הרמב״ם לא כתב את זה מפורש, נראה להסביר שזה אסור מדאורייתא, אבל לא לוקין על זה. ויש מי שאומר שזה מדרבנן. מלאכות דרבנן, נטיעה, הברכה, סיכול, זיבול, אני נותן דוגמאות רק של מלאכות שמותר לעשות אותם, אסור לעשות אותם, דאורייתא דרבנן, ומי שעובר עליהם מכת מרדות, כמו כל דבר שהוא מדרבנן שלוקים עליו, שמקבלים מכת מרדות. מובן שוב בפני שני בעדים והתראה. המלאכות המותרות בשביעית, ההגדרה של חכמים לא עוקומה ולא לעברויה, לא עוקומה זה הכוונה לקיים את האילן, לקיים את השיחים, את הפרחים, אבל לא לתת להם לפרוח, לא להבריא אותם, דהיינו לדשן אותם ולתת להם מעל מה שהם זקוקים. קיום האילן בעבודות האלה שמותרות, מותר לגזם עצים שמתפסים ומגיעים נניח לחוטי חשמל, מפריעים למעבר, חוששים מפני נחשים, עקרבים וכיוצא בזה, מגזמים דשא באופן כזה שלא יתקלקל. אם דרך כלל מגזמים את הדשא אחת לשבועיים, בשמיטה רצוי לגזם אותו פעם בחודש, פעם בשלושה שבועות, וההשקעה היא תהיה כדי לקיים, כדי להחיות את הצמחים, אבל לא מעבר לכך ולא להוסיף. כמובן שמותר לגזום עצים בשביל סקח, ללולב וכי יוצא בזה. עכשיו ניכנס לדברים הפרטיים. השנה יחול ראש השנה, השנה הבאה כמובן הבאה עלינו טובה, שבת וחמישי שישי בשבת, יצא לנו שצום גדליה היה צריך להיות בג' בתשרי, יוצא שבת, אכן הוא נדחה ליום ראשון. בעצם אנחנו מתחילים את שנת השמיטה הלכה למעשה מיום ראשון, שזה ד' בתשרי. כל הירקות שנלקטו בערב ראש השנה, דהיינו בשנה השישית, ונכנסו לשביעית, מותר לאכול אותם, אין בהם קדושת שביעית, אין שום בעיה. מה זה אומר? אם אדם כתב עגבניות, מלפפונים, בצל, צנון, וכי יוצא בזה, תפוחי אדמה וכו' וכו', כל זה הוא ישאיר אותם לאחרי ראש השנה, מותר לו להשתמש בפירות האלה, בירקות הללו, אין שום בעיה, לא צריך. חוץ מתרומות ומעשות שצריך, כמובן שמפרישים בשנה השישית מעשר עני, לא צריך, אין בזה קדושת שביעית. עכשיו, אם בא אדם שזרע בשישית וגדל בשישית, ויש לו ירקות שהם גדלו במשך השישית, עגבניות, מלפפונים, וכיוצא בזה, כל סוגי הירקות, ונכנסו לשביעית, כאן באנו לידי מחלוקת, שיטת הרמב״ם. הרמב״ם אומר שזה ספיחין והם אסורים ואסור לאכול אותם. מרן השולחן ערוך אומר מותרים באכילה ויש בהם קדושת שביעית. כאן אנשי הרמב״ם יש להם מה שנקרא חומרה גדולה מאוד. כל פירות השישית ורוב הבדצים הולכים להכשיר את העניין הזה ועושים מה שנקרא אוצר בדין, ואני אחר כך אפרט מה זה אוצר בדין, מה זה אוצר מחירה וכיוצא בזה. בינתיים אנחנו רק נותנים איזה שהם תחילת הדברים. בדרך כלל כל הירקות שאנחנו זרענו בשישית וכתבנו בשישית מחזיקים מעמד, אולי כמובן לא ירקות עלים, כי ירקות עלים לא שייך בכלל, ירקות עלים מדלת בתשרי לשיטת הרמב״ם הם אסורים בגזרת צביחין ואי אפשר לאכול אותם בשום פנים ואופן. הירקות שבדרך כלל מחזיקים מעמד זה התפוחי אדמה, גזר, צנון ועוד כמה דברים כאלה. אלה למעשה מכניסים אותם ליישום, דהיינו להחסנה, לקירור. אלה אפשר להשתמש בהם בדרך כלל במשך כל שנת השביעית, כל שנת השמיטה, בערך עד חנוכה. אולי קצת יותר, זה תלוי לפי היישום שיעשו. אני יודע שרוב הבדסים משתדלים להכניס אותם להחסנה כמה שיותר כמות גדולה יותר, כדי שנוכל לצרוך בשנה השביעית מירקות של שנה שישית. עכשיו, מה עלינו לעשות? אנחנו צריכים לבדוק מאיפה הירק הזה, מי הביא אותו ומתי זה גדל. ואני כשאני אגע בנושא של השיווק אני אפרט קצת יותר בהרחבה על הנושא הזה, איך אנחנו מתגברים על זה. מהי גזירת הספיחין? שפיחין בעצם זה אותם ירקות, תבואה, קטניות, לא משנה, גדל מאליו בשנה השביעית, מאליו, לא שזרע אותו מישהו. אבל כשראו חכמים שרבו עוברי עבירה, גזרו גזרת השפיחין. מה זה עוברי עבירה? דהיינו שהיו הולכים וזורעים בלילה או בסתר, ואז שזה היה צומח, ובדרך כלל העלים, הדברים האלה, הם צומחים מהר מאוד, ואז שואלים אותו מאיפה זה, אומר זה עוד מאה שישית, זה ספיחים, לא זרעתי ולא עשיתי כלום. אמרו ראו חכמים שזה כך, משרבו עבירה, עוברי עבירה, גזרו בגזרת ספיחים. מכאן אנחנו למדים עד כמה חז"ל כל כך הקפידו בנושא הזה של שביעית, שאפילו עוברי עבירה כאלה שמהתורה ספיחים מותרים, גזרו על זה חכמים כדי שאנחנו לא נצרוך דברים שהם נעשו באיסור. דהיינו שמישהו זרע בשביעית וצמח בשביעית, ולכן חכמים גזרו מה שנקרא גזרת ספיחים. שיטת מרן השולחן ערוך אומר, אם אמרנו שהרמב״ם אומר מה שגדל, מה שגדל נזרע בשישית, גדל בשביעית, נכנס לשביעית, הרמב״ם אומר אסור, גזרת ספיחים אסור לאכול את זה. כמובן לא שייך להגיד קדושת שביעית, כי אסורים. מרן השולחן ערוך אומר שהפירות האלה, הירקות הללו, הם מותרים וצריך לשמור קדושת שביעית. אז הנה אנחנו רואים כבר חילתו של הבדל בין שיטת הרמב״ם לשיטת מרן והאחרונים. יש לנו עוד קטגוריה, ירקות או תבואה או קטניות שגדלו בשדה של גוי ועבודה של גוי. גם כאן אנחנו נראה הבדל בין הרמב״ם לבין מרן השולחן ערוך. כל מה שגדל אצל הגוי, נזרע על ידי גוי, נקטף על ידי גוי, כל העבודות נעשו על ידי גוי, בין משישית לשביעית ובין בשביעית, כן? לפי הרמב״ם הם מותרים, אבל יש לשמור עליהם קדושת שביעית. ואז מה זה אומר קדושת שביעית? אולי נדבר על זה בהמשך. זה עניין של הביעור, זה עניין של פח שמיטה וכיוצא בזה, נדבר על זה בהמשך. לפי השולחן ערוך הירקות האלה מותרים ואין בהם קדושת שביעית. הנה הבדל שני, שהירקות הללו שנזרעו ונקטפו ונעבדו על ידי גוי, לפי הרמב״ם מותרים באכילה ויש בהם קדושת שביעית. לפי מרן השולחן ערוך והאחרונים, כשאני אומר מרן השולחן ערוך זה כמעט כל האחרונים כך, כן, הם מותרים באכילה ואין בהם קדושת שביעית. כי שיטתו של הרמב״ם שאין הגוי מפקיע מקדושת ארץ ישראל. מה זה להפקיע מקדושת ארץ ישראל? כל דבר שהגוי למעשה זורע בארץ ישראל, שותל, אנחנו חייבים בכל המצוות התלויות בארץ כשאנחנו לוקחים את זה. אלא שבתרומות ומעשרות הלכו החכמים לעניין גמר מלאכה, אם הגמר מלאכה נעשה על ידי גוי אז אנחנו פטורים, אם לא נעשה גמר מלאכה על ידי גוי אז אנחנו חייבים להפריש תרומות ומעשרות, זה בכל השנים. ואילו בשמיטה קדושת שביעית חלה על הירקות שגידל הגוי בארץ ישראל, ולפיכך הם מותרים באכילה, כי הגוי אינו מצווה על שביתת האדמה ולא על שביתת עצמו, ולכן הם יש בהם קדושת שביעית. מכאן אני עובר מהירקות, אני עובר לפירות, כי בירקות יש לנו זמן מאוד מוגבל בעניין הזה, וכשאני אדבר על השיווק אנחנו נראה איך אנחנו נפתור את הבעיה עם הנושא הזה של הירקות. כל הפירות משישית שנכנסו לשביעית, כן, הם מותרים ואין בהם קדושת שביעית, שלא כמו הירקות. הירקות יש כלל שהם הולכים אחרי הלקיטה, ואילו הפירות אנחנו הולכים אחרי חנתה. כל מה שנלקט בשביעית בירקות זה אסור מיידי, ואילו בפירות הולכים אחרי חנתה. אם זה חנת אחרי ט"ו בשבט זה שייך לשנה הבאה, אם חיית חנת לפני ט"ו בשבט זה שייך לשנה הקודמת. זה אומר גם לגבי תרומות מעשרות לעניין מעשר שני ומעשר עני, להבדיל בשנים אבדה א' ב' ד' ה', וג' וב לשמיטה, ולשביעית הם מותרים ואין בהם קדושת שביעית. זאת אומרת, כל הפירות שאנחנו עכשיו באחרי ראש השנה נקבל אותם מהשווקים, אם אין לנו חשש של עורלה, אם אין לנו בעיה של תרומות ומעשרות, מותר לנו לאכול אותם ואין בהם קדושת שביעית. עד מתי? זה בערך עד פסח. מפסח מתחיל העונה של הפירות של שמיטה, דהיינו שמתחיל השסק, זה הפרי הראשון למעשה שמתחיל להבשיל, ואחר כך כל פירות הקיץ שמהשביעית הם יעברו לשמינית. כמו עכשיו הפירות של השישית שנכנסים לשביעית ואין בהם קדושת שביעית, הפירות שהם גדלו בשביעית יוצאים לשמינית, בשמינית אנחנו נצטרך לשמור עליהם בקדושת שביעית. ולכן לדידנו שנת השמיטה לא נגמרת מתשרי עד תשרי, אלא בערך כשנה וחצי עד שיגמרו פירות הקיץ. וזה ותכף אני אגע בזה, בתנאי שאנחנו נצטרך לעקוב אחרי הפירות הללו לעניין הביעור, שלשיטתנו בביעור אנחנו חייבים לבער כל דבר שהגיע זמנו. סתם לתת דוגמה, הענבים, יין, כן? הזמן שלהם של הביעור זה פסח, ערב פסח. כל מה שיתנו לנו יין או ענבים אחרי פסח, לשיטת הרמב״ם אסור לשתות את זה בכלל, זה צריך כלוי ביעור באופן מוחלט, ואילו לשיטת השולחן ערוך, הרמב״ן וכל האחרונים, זה צריך לעשות הפקר, ואני אדבר על זה בהמשך. עכשיו, מה יש לנו בעיה עם הפירות? כאמרנו שהם מותרים, אין לנו בעיה כביכול. יש לנו בעיה בעניין של לשמור את הקדושה של ארץ ישראל, מבחינת לא לשמור על האילנות, לא לשמור על השדות, לא על הקרמים, ולא לעבד אותם. במציאות של היום היא מציאות חיים קצת שונה ממה שחזל היו באותה תקופה, כי בדרך כלל כל אחד היה לו איזושהי חלקה, דאג לחלקה שלו לכל, זה היה שיווק ישיר, שיווק של בודדים, של אחדים, כל אחד דאג למשפחה שלו, ואם היה לו יותר אז הוא היה מוכר לשוק. היום זה נעשה הכל גלובלי, כזה גדול, שעושים איזשהו קרטל, עושים איזשהו סוחר אחד, לוקח כמה קיבוצים, כמה מושבים, כמה שדות, ואז הוא משתלט עליהם ומוכר אותם לשווקים. כיוון שכך, אנחנו הפכנו להיות צרכנים ולא חקלאים, אנחנו צריך לדעת וללמוד כיצד אנחנו נצרוך בשנת השמיטה הזאת. עבודות האסורות, אם הן נעשות, ואנחנו ניגע בראשונים, בראשון זה שמור, דהיינו אם הוא לא הפקיר את הפירות שלו, מה יהיה הדין שלהם? כי מבחינת מדין תורה אדם צריך להפקיר את הכל. מה היה אם הוא לא הפקיר? אז מה יהיה הדין של הפירות האלה? הפירות הללו יהיו מותרים או אסורים? למעשה אותו אדם שלא הפקיר ביטל מצוות עשה. הפירות אבל לא נאסרים, הפירות הם מותרים לא לכתחילה. ואם עבד את האדמה, ואם עבד בעצים, ואם עשה עבודות האילן, אז הוא גם ביטל מצוות עשה. הפירות הללו יש ספק לגבי המחמירים אם מותר להשתמש בפירות הללו, זה נקרא בהלכה שמור ונעבד. בדיעבד יש מי שמתיר, בשיטת הרמב״ם אפילו בדיעבד אפשר להשתמש בפירות הללו, יש כאלה שאוסרים אותם. אז אנחנו נלך לכולה הזאת, שאם יש לנו שמור ונעבד אז בדיעבד, אם כי אנחנו נשתדל לצרוך תמיד את הדבר הכי מהודר גם בפירות ארץ ישראל וגם בשנת השמיטה וגם בכל דבר אחר. פירות שביעית הם פטורים מתרומות מעשות. כל מי שיש לו אילן בבית מוציא פירות בשנת השמיטה, ואני לא מדבר על עכשיו כשהם נכנסים מהשישית לשביעית, כי עדיין הוא צריך להפריש תרומות מעשות ולהפריש מעשר עני, אלא הפירות שיגדלו בקיץ חנתה שלהם תהיה אחרי ט"ו בשבט, ויקטפו אותם בשנה השמינית, אלה למעשה יש עליהם קדושת שביעית והוא צריך להפקיר אותם. כתוב בתורה והייתה שבת הארץ הזאת לכם לא אוכלה. דרשו חזל לכם ולא לאחרים, לא אוכלה ולא להפסד, לא אוכלה ולא לסחורה. פירות שביעית יש בהם קדושה. מהי הקדושה הזאת? א', כשאומרת התורה לכם, לכם ולא לאחרים, דהיינו לא לגויים. אסור לנו לתת לגוי לאכול מפירות שביעית, אלא המוסחיר שלנו, אז מותר לנו לתת לו מפירות שביעית. כי צריך לשמור אותם בקדושה, לאכול אותם בקדושה. ולא אוכלה ולא להפסד, דהיינו לא לקחת ולבשל דברים שהם לא ראויים לבישול, ולאכול חי דברים שהם ראויים רק בבישול. וניתן דוגמה, למשל, אם אדם ייקח מלפפון, שבדרך כלל אוכלים אותו חי, וזה האכילה שלו, וזה הצורך של האדם שאוכל, אסור לבשל אותו בשנת השביעית. למה? כי הוא מפסיד אותו, זה נקרא הפסד הפירות. תפוחי אדמה, או קישור, כן, שהוא ראוי רק לבישול, אסור לאכול אותו חי, אפילו אם הוא טעים לו, כי בטלה דעתו אצל כל אדם, והוא צריך רק לבשל אותו, אחרת זה נקרא להפסד. מותר לכבוש? מותר. אין בעיה של כבוש. אם אתה עושה מלפפונים כבושים, אין שום בעיה, כי זה דרכו. רק מה? צריך לשמור מפני א', קדושת שביעית, ב', לבער אותו בזמן. כן, אז ככה, קודם כל, לא כל החקלאות זה ערבים. צריך לזכור, לא, מחיל, אני אענה. א', לא כל החקלאות היא ערבית, יש לנו קיבוצים, יש לנו מושבים, יש לנו חקלאות פרטית, יש לנו חקלאות שיש סוחרים שקונים אדמות, והם דואגים, למרות שהגוי מעבד את האדמה, עדיין השטח הוא בבעלות יהודית, וחייב להשבית את האדמה. ולכן, העניין הזה של שביתת הארץ, כן, כשזה ביד יהודי, אף על פי שגידל את זה גוי, לא פקעה הקדושה מארץ ישראל. אז זה לא עוזר לנו הרבה בכלל. יש מקומות, נכון, ותכף אני אגע לעניין פירות שעובדו, נזרעו על ידי גוי, אני תכף אני אגע בזה, נפתח את זה יותר הלכה למעשה. עכשיו, בעניין של לא אוכלה ולא להפסד, יש מחלוקת בעניין סחיטה של פירות. מה שהתירו חכמים זה לסחוט ענבים ליין, שמן, זיתים לשמן, ולהדלקת נר וכיוצא בזה, או קליפות רימון וכיוצא בזה, איך קוראים לו, לצביעה. אבל בעניין סחיטת תפוזים, תפוחים וכיוצא בזה, שהיום כולנו מורגלים לסחיטת אפילו גזר וכיוצא בזה, האם מותר לנו לסחוט? הדבר הזה יש בו מחלוקת. רוב הפוסקים אומרים, כמובן שהיום משתמשים בזה בדרך הטבע, מותר לסחוט גם תפוזים, אשכוליות וכיוצא בזה, וכך פוסק מורי ורבי הרב רצון. לגבי שאריות המזון, בעניין של קדושת שביעית לגבי פירות וירקות, מה שנשאר. אם אנחנו מקלפים או מבשלים ונשאר לנו שאריות, אנחנו חייבים לשמור את זה בקדושת שביעית, למרות שזה נשאר, ובדרך כלל אנחנו לא משתמשים בזה בשאר ימות השנה, אלא שופכים את זה לפח הזבל. כאן אנחנו צריכים לעשות פח שמיטה, לשים את זה בתוך ניילון, עד שזה נרכב, ואחר כך אפשר לזרוק את זה לפח. דרך אגב, גם התרומות והמעשרות שאנחנו מפרישים בכל ימות השנה, אנחנו צריכים לשים את זה בשקית ניילון, לשים את זה בצד עד שזה ירכב, ורק אחר כך לזרוק את זה לפח ההשפעה. כי שם של תרומה, שם של מעשר, חל עליו, ואין מן הראוי לקחת ולזרוק אותו, למרות שהרב מרדכי אליהו, הרב עובדיה, וגדולי ישראל בדור הזה אומרים, מספיק שאתה שם את זה בניילון אחד או שני ניילונים וזורק, אנחנו חושבים שזה ביזוי אוכלים, וצריך לשמור את זה בשקית ניילון עד שירכב, ואחר כך לזרוק את זה לפח ההשפעה. עכשיו, מה קורה כשאנחנו הולכים וקונים פירות. וכיצד אנחנו יכולים לקנות פירות? יש כלל שפירות שביעי הם יותר חמורים אפילו מקודשים, כי אם אני פודה איזשהו דבר של קודש כמו מעשר שני למשל שאני פודה אותו, מחלל אותו, עוברת הקדושה למעות והפרי יוצא לחולין. כאן בשביעית, אם אני עכשיו לוקח פרי של שביעית, פירות של שביעית, מוכר אותם ביתר, כיוון שיש אפשרות מזון של שלוש סעודות שאדם יכול למכור אותם, אם הוא מוכר אותם ובא מישהו ומשלם, הדמים נתפסים בקדושת שביעית והפירות נשארים בקדושת שביעית. עכשיו אם אני לקחתי את הפירות האלה, העברתי אותם לרב ארדיאל, הרב ארדיאל הלך לרבי שלום אל בית צדוק ואמר לו, תשמע, יש לך בשר, קח את הפירות האלה, בוא נתחלף. נתן לו את הפירות והוא נתן לו את הבשר. הבשר נתפס בקדושת שביעית, צריך לאכול אותו בקדושת שביעית, והפירות נשארו בקדושת שביעית. הראשון, הכלל, הראשון והאחרון נשארים בקדושת שביעית, האמצעים, כן, אין להם קדושת שביעית. הדמים נשארים בקדושת שביעית עד שאני לא מחלל אותם, מעביר אותם, קונה בהם איזה מוצר, למשל בשר, אני חייב לקנות בהם רק דברי מאכל. בדמים חייב לקנות בהם רק דברי מאכל. אם אני קונה בהם דברי מאכל, חלה הקדושה על הדבר מאכל והמטבעות יצאו לחולין. כך שצריך לזכור שאם אנחנו הולכים לקנות, אנחנו נשתדל או לשלם בצ'ק, ורצוי צ'ק שהוא יהיה דחוי, או בוויזה, שזה הדבר הכי טוב כדי להתגבר על הבעיה של קדושת שביעית בדמים. כי חכמים אמרו אסור לקנות פירות מעם הארץ מפני שהוא לא ישמור על קדושת שביעית של הדמים, ולכן לא קונים ממנו. היום תשאלו מה אנחנו עושים הלכה למעשה כשאנחנו הולכים בסופרמרקט ויש לנו שם פירות שאנחנו קונים אותם, אז יש לנו כמה בעיות, ותכף אני אגע בנושא הזה של פירות של היתר מכירה, של אוצר בית דין, של ערבה, של גידולי גוי וחוץ לארץ וכיוצא בזה. צריך לזכור שבקדושת שביעית כל הפירות הכבושים והקפואים, כשמגיע זמן הביעור אנחנו חייבים לבער אותם, כפי שיטת הרמב״ם, זמן הביעור שמגיע, כמו שנתתי לכם דוגמה לגבי הענבים שזה פסח, וזה לא משנה זה קפוא, זה יין או כבוש, מגיע ערב פסח, לוקחים וזורקים את הכל. עכשיו יש שתי שיטות בעניין הזה, השיטה, בעצם שלוש. שיטת הרמב״ם שאומר ביעור זה כילוי, עיבוד מוחלט, לא משאיר שום זכר. מתי? התורה אומרת, כן, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. אמרו על זה חכמים, קלה לחיה מן השדה, קלה לבהמתך מן הבית. זאת אומרת, ברגע שאין בשדה, נגמר הפרי הזה. היום במשנה חלקו את ארץ ישראל לשלוש. היום אנחנו רואים את ארץ ישראל כמקום אחד, בגלל הניידות, הנייעות של כל הפירות מהגליל לדרום ומהדרום לגליל, ולכן נחשבת ארץ ישראל למקום אחד. זמן הביעור שמגיע הוא לכל ארץ ישראל. ברגע שהגיע זמן הביעור, לשיטת הרמב״ם, אנחנו מחלים, מאבדים את הכל, משאירים לנו בערב פסח למזון שלוש סעודות, ולאחר מכן אנחנו מבערים את הכל. לשיטת הרמב״ן, שבעצם אימצו אותה כל חכמי ישראל בדור הזה, למרות שחלק מהם הולכים בשיטת הרמב״ם בשאר דברים, כאן בעניין הזה של הביעור הלכו בשיטתו של הרמב״ן, שאמר לא ייתכן לזרוק את פירות ארץ ישראל ולחלות אותם, צריך לשמור עליהם קדושת שביעית, ולכן מה שצריך לעשות זה להפקיר אותם בפני שלושה. הוא יוצא מפקיר אותם בפני שלושה. המשנה מדברת, חכמי ישראל מדברים בשוק, מהשוק עברו לפני הבית, ומלפני הבית הגיעו לתוך הבית, שגם אפשר לעשות הפקר בפני שלושה אוהביו, כדי שהוא יוכל לזכות בהם בחזרה. לוקח את הפירות הללו בחזרה ואוכל אותם עד בלי סוף, עד שיגמר, והוא צריך לשמור עליהם רק בבחינת קדושת שביעית, לא יותר מזה. אבל מבחינת שיטת הרמב״ם זה כילוי עיבוד מוחלט שאי אפשר להשתמש. והדוגמה שהיא אופיינית לתקופה שלנו בעיקר, למשל ביין, שכתוב עליו אוצר בדין, ואז מגיע הפסח, אנחנו רואים אוצר בדין, לנו אסור לשתות את זה, למרות שתמצאו את היין הזה כבר עדיין מהשנה, מהשמיטה שעברה, ופוגשים את זה בכל מיני אירועים, בכל מיני מקומות, אוצר בדין של תשס"ח א'. יש עוד קדושת שביעית שצריך לשמור עליה. פירות שביעית נמכרים באחסרה, דהיינו הכוונה בכמות, בעומדן ולא במשקל. אסור למיין את פירות שביעית, וצריך לשווק אותם בצורה כזאת שגם לא במשקל ולא במניין. מה שעושים היום, כן, היום מוכרים במשקל, היום מוכרים במניין, היום ממיינים אותם, ויש לנו בעיה עם העניין הזה, למרות שזה לא עושה את הפירות, אבל יש בעיה הלכתית בעניין הזה. יש לנו בשמיטה דרכי שיווק פירות וירקות, בערך איזה שבע קטגוריות לעניין הזה של שיווק של פירות שביעית. א', זה היתר מכירה, ב', אוצר בדין, ג', זה ערבה, ד', גידולי נוכרי, גוי, ה', חול, יבוא, וגבולות עולי בבל, גידולים שבעולי בבל ועולי מצרים. עכשיו, מה אומר כל קטגוריה כזאת, מה זה אומר לנו? נשים לב, היתר מכירה, מה זה היתר מכירה? בעצם שהיהודי מוכר לגוי את הקרקע, כן? והקרקע הזאת הופכת בבעלות של גוי. הבעיה שלנו בעניין הזה של היתר מכירה, א', למדו את זה לפני למעלה מ-100 שנה, שהתירו את זה בשעת הדוחק, שהיה יישוב קטן ולא היה להם מה לאכול, והכל היה בנוי על חקלאות, וזה היה פרנסה, וזה מה שנקרא וחי בהם, התירו להם למכור בשעת הדוחק. בא הרב קוק והתיר גם בתקופה שלו, וגם כן הגביל את זה בתקופה של שעת הדחק, ולא לעשות את זה בצורה המונית. היום לצערנו משתמשים בזה בצורה המונית, כאשר בשנת השמיטה שעברה מכרו קרקעות כביכול בפקסים, והעבירו כל מיני ניירות, דברים ממש מזעזעים, איך ביצעו את שנת השמיטה שעברה, על ידי כל מיני אנשים חתמו, אנשים מכרו, לא הקרקע שלהם, בסך הכל עובד שם בעל הבית בכלל, ומישהו אחר מסתבר שהוא יהודי, ואחר כך יעביר את זה לגוי, והגוי יעביר למישהו אחר, וכו' וכו'. ונמצא שהיה לנו בעיות קשות בעניין הזה. השנה מנסים לצמצם את הבעיה הזאת בגלל מה שקרה בשמיטה שעברה. אני מקווה שיצליחו לעשות לפחות לאלה שדוגים בשנת השמיטה בהיתר מכירה. יש לנו בעיה שלא תחונם, שאסור לתת להם חניה בקרקע לאותם גויים, ואסור למכור להם בכלל. יש בעיה שונה, גם אלה שסומכים על היתר המכירה, הם משאירים את איך קוראים לו, את בעל השדה שיעבוד שם. נמצא שהגוי והיהודי מכר את השדה לגוי, והיהודי ממשיך לעבד את האדמה, ואנחנו כבר ראינו לפי הפסוקים בתורה שגם האדם חייב לשבות. יש לנו בעיה גם בעניין הזה. ברגע שיש יהודי שמעבד את האדמה, הפירות אסורים. להרמב״ם פשוט הם אסורים ואסור לאכול אותם. ולכן צריך לבדוק אם באמת זה היתר המכירה הזה הוא היתר מכירה אמיתי ולא פיקטיבי, ולא באמת וזה מכרו את זה לגוי, ואין היהודי מעבד את האדמה אלא הגוי. דבר שהוא לא כל כך מצוי. ומה שכותב הרמב״ם בפרק שמיני, מי שחשוד על השביעית אין לוקחים ממנו, ואנשים כאלה בדרך כלל הם חשודים. יש עוד הלכה שאומרת אסור לחזק ידי ישראל שעובדים אותה, כן? כי אסור לחזק ידי עוברי עבירה. ישנו פוסק שנקרא כפתור ופרח, זה הייתה בתקופתו של מרן השולחן ערוך, שהוא כותב שהפירות הללו נאסרים ואסור לאכול אותם. דבר נוסף, כמו שאמרנו, הגוי אינו מפקיע מקדושת שביעית, והפירות הם קדושים בקדושת שביעית. דבר חמור שאנחנו ראינו בשמיטות שעברו זה שיש רמאות גדולה בעניין הזה. מה שקורה, הגויים למדו את הפטנט והם הולכים כביכול מהשטחים שלהם, קונים יהודים מאיזה שהם מושבים, עושים סיבוב עם המסעית, שמים את זה בשטח ואחר כך מוכרים את זה ליהודים. וזה דבר שהוא קיים מציאותי, לא תאמינו. רק היום נודע לנו שהיום הגויים הערבים האלה מאזור פרדיס לפני חיפה, כן, אחרי זיכרון, ליד זיכרון שם, הם ביקשו היום שרצו אחד הבדצים לקנות מהם את הפירות לשנת השמיטה, הוא אומר קודם כל 250 אלף שקל אתה נותן לי, אחר כך לגבי המחיר אנחנו נדבר בשנת השמיטה כמה שיהיה פירות. זאת אומרת, הם למדו למעשה את החולשה שלנו בעניין הזה, כי אם היינו הולכים לפי שיטת הרמב״ם והיינו מתכננים את שנת השמיטה במשך 6 שנים איך אנחנו נתגבר על זה, לא הייתה לנו בעיה. היינו פשוט מעליצים את משרד החקלאות להפתים שבשנת השמיטה יביאו יבוא של פירות, אנחנו לא הייתה לנו בעיה גם ירקות אותו דבר. למרות שהיום מנסים לעשות איזה שהם מאמצים לעשות יבוא, אני לא יודע אם כל כך יצליחו, כי לצערנו הרב נזכרו מאוחר מדי. וגם כיוון שהמדינה מתנהלת על ידי כאלה שהם לא שומרי תורה ומצוות, זה לא בדיוק מעניין אותם שנת השמיטה, למרות שהמדינה מקציבה איזשהו סכום לנושא הזה בספר התקציבים שלה. עוצר בדין, מה זה עוצר בדין? כשדיברנו על יותר מחירה, אנחנו נדבר על עוצר בדין. עוצר בדין הוא קם בדרך כלל על ידי הבדצים, על ידי החרדים, כפתרון לעקוף את מה שהיה יותר מחירה. וזה על סמך תוספתה, בתוספתה השביעית, אני אקריא לכם אותה, היא חשובה, כי הם נתלים בה כל כך הרבה בתוספתה הזאת, וכנראה לשיטת הרמב״ם שהוא לא הביא אותה להלכה ולא בכדי, ואנחנו נסביר למה הוא לא הביא אותה להלכה. נתלו באיזשהו עניין, למרות שבפגישות איתם הם לא ידעו להסביר את התוספת הזאת כמו שאני אנסה להציג אותה בפניכם. אומרת התוספת ככה, בראשונה היו שלוחי בדין יושבים על פתחי עיירות, כל מי שמביא פירות בתוך ידו נוטלים אותן ממנו ונותנים לו מהן מזון שלוש סעודות, והשאר מכניסים אותו לאוצר שבעיר. אז בואו קודם כל נסביר מה עושים היום באוצר בדין, אחר כך אני אחזור לתוספת. א', הם בעל הבית מפקיר את השדה שלו, בא בדין ולוקח מההזכר במרכאות, כן? בדין סוחרים פועלים, בעל הבית, את מי הם סוחרים? את בעל הבית ואת הפועלים שלו ואת הטרקטור שלו ואת המובילים שלו ואת הכל שלו סוחרים אותו. אחר כך עושים מיון של הפירות, והרי למדנו שאסור לעשות מיון בפירות. אחר כך מוכרים את הפירות הללו, כפי שאתם יודעים, בדמים יקרים. אם זה בחינם צריך להיות, אם זה הפקר זה צריך להיות בחינם מפריע, והם מוכרים את זה בדמים יקרים. יש הלכה מפורשת ברמב״ם שאפילו פירות של חוץ לארץ אסור לשקול אותם מפני מראית העין, עד כדי כך, ואילו פירות ארץ ישראל ולא מתייחסים אליהם ושוקלים אותם ועומדים אותם. אז הם מוכרים במשקל וגובים על זה כסף, תבין ותקילין, והם אומרים שהפירות הללו אין בהם קדושת שביעית, בניגוד לשיטת הרמב״ם שאומר שפירות ארץ ישראל גם אם הם מפקירים אותם יש בהם קדושת שביעית. וכמו שהזכרנו אין ביעור, והם עוברים על איסור שחורה. עכשיו, מה התוספת אומרת? בראשונה יש שלוחי בית דין יושבים על פתחי עיירות, יושבים על הפתח של העיר נתניה, כמה שלוחי בית דין, כל החקלאים שמקיעים עם הפירות שלהם, שואלים אותו, אדוני, כמה יש לך במשפחה? אומר, 10 נפשות. טוב, מספיק לך 5 ארגזים, כך 5 ארגזים, כל השאר תשאיר את זה פה. הוא לוקח את 5 ארגזים, הולך הביתה, אוכל אותם בקדושת שביעית, אין בזה שום בעיה. מה עושה בית דין? וכך עושים לכולם, אסף כמות של הארגזים, של ענבים, של שאר פירות, הכניסה אותם לאוצר, וביום שישי, בערבי חג, ערבי שבתות, הולכים שלוחי בית דין ומחלקים לכל משפחה ומשפחה בחינם, ללא תמורה של אף אגורה אחת. זה היה בראשונה. נוטלים אותם ממנו ונותנים להם מזון של הסעודות, והשאר מכניסים אותו לאוצר בעיר. הגיע זמן תאנים. שלוחי בית דין סוחרים פועלים ועודרים אותם ועושים אותם דבלה ומכניסים אותם לאוצר שבעיר. הגיע הזמן ענבים, שלוחי בית דין סוחרים פועלים ובוצרים אותם ודורכים אותם בגת וקונסים אותם בחביות ומכניסים אותם לאוצר שבעיר. הגיע הזמן זיתים, שלוחי בית דין סוחרים פועלים מוסקים אותם ועוצרים אותם בבית הבד וקונסים אותם בחביות ומכניסים אותם לאוצר שבעיר ומחלקים מהם ערבי שבתות כל אחד ואחד לפי ביתו. נשים לב דבר מעניין, התוספת דברה רק על שלושה דברים, על שלושה סוגי פירות, על ענבים, על התאנים ועל הזיתים. ולמה? מה עם השאר? מה עם תפוחים, מה עם אגסים, מה עם הפרסמון, מה עם כל השאר הפירות? מעניין, שלוחי בית דין בעצם ידעו שהפירות הללו יש בהם בעיה. למה? כי בענבים אנשים דורכים על אותם ועושים מהם יין, קונסים אותם ומשאירים אותם בבתים לזמן ארוך. אותו דבר לגבי הזיתים, שמן נשאר לזמן ארוך. אותו דבר לגבי התאנים, שעושים מהם דבלות ומשאירים אותם לשנים. שלוחי בית דין במקרה הזה רק שלושת הפירות הללו הולכים ועושים את הפעולות הללו כדי לקחת את כל התוצרת הזאת, ואז הם מחלקים מזון שלוש סעודות כדי שלא יישאר בבתים, כדי לא לגרום לעוברי עבירה מאותם יהודים שישאירו ויחסנו בבתים שלהם ויעדרו אותם לזמן יותר מושך, כשיגיע זמן הבאור לא יבערו אלא ישאירו אותם בבתים. מחלקים מזון שלוש סעודות לכולם בחינם, ואז לא יישאר בבתים כל כך הרבה זמן אחרי הביאור. זו הייתה הכוונה של אוצר בית דין. באו החכמים של הדור ואמרו, רגע אחד, בית דין סוחר פועלים, צריך לשלם להם. מאיפה ישלמו להם? אז לא חיים. אז אנחנו ניקח עבור בעל הבית ששכרנו אותו אחד עם הפועלים שלו, שהוא צריך להשקות, שהוא צריך לעשות, לעבד וכו' וכו'. אנחנו צריכים לשלם למוביל, אנחנו צריכים לשלם למטבחים, אנחנו צריכים לשלם לפקידים, אנחנו צריכים לשלם לבית דין, אנחנו צריכים לשלם, לשלם, לשלם. יוצא הפרי, הם מכריזים הפרי בחינם, אנחנו משלמים רק על ההוצאות מסביב. יוצא שההוצאות מסביב יותר מאשר בשיווק רגיל, עם הפרי ועם המיון ועם הכל, יוצא יותר יקר מאשר בכל שנה. וזה מה שנקרא אטמאה. ממש כשעלו על זה היום הבדסים, הם קצת מנסים להכות את העניין הזה מפני שהם הגזימו, ראו שהם הגזימו, אז הבטיחו פחות 30 אגורות עד 40 אגורות בכל פרי, פחות מה שיש בשוק. ויש פירות שהם יותר אפילו יקרים מהשוק. למה? הם צריכים לחסות הוצאות של הכל. כששאלתי את האנשים האלה שדוגלים בעניין הזה, למה אתם סוחרים פועלים? למה אתם צריכים את כל זה? הרי התוספת מדברת על זה הכל בחינם. אומר, מאיפה? אמרתי, אין בעיה, יש קופה ציבורית ומתרומת הלשכה היו נותנים לבית דין, שהיה סוחר פועלים בחול המועד, שהפועלים היו יותר בזול, והולכים שם, מתקנים את הדרכים. זה הלכה מפורשת, משנה מפורשת. יותר מזה, היו שלוחי בית דין, היו מוצאים אותם על הכליים, שהיו הולכים, מנקשים את הכליים בשדות לכלי זרעים, כדי שלא יקשלו בהם. מכאן אנחנו נלמד דבר חשוב ויסודי, בעניין של הקשרות בכלל. ולצערי הרב אני אומר את זה כאן בית כנסת בפני הציבור, אין כמו היהודים שעושים את הקומבינות הכי גדולות, אין כמוהם. כל דבר מנסים לחפש איך לתחמן ואיך לעשות, כי אחרת מה? חכמי ישראל גזרו ושלוחי בית דין הולכים, וגם איסור הספיחים זה רק בגלל עוברי עבירה, וכך דרך אגב בכשרות, בכל דבר. מחפשים לעשות את הקומבינות בכל דבר כדי לנסות ולעקוף כל מיני איסורים שיש בהלכה בכל הנושאים, קל וחומר פה בשמיטה. ולכן יוצא איפה שמבחינת הדין, האוצר בדין צריך להיות של כל ישראל ולא של סקטורים, קבוצות קבוצות. הרי מה שמדובר פה אוצר בדין זה של כל ישראל, ולוקחים ומחלקים לכל בית בלי יוצא מן הכלל, מחלקים פשוט. וכאן מה עושים? אז יש לנו איזשהו בדת שהוא החליט שהוא בדת זה וזה, יש לנו בדת אחר שהוא זה וזה. סליחה רגע, אני רק זאת אומרת זה של סקטורים מסוימים ולא של כלל ישראל, לא זו אף זו שהם מוכרים את זה במחירים יותר יקרים, לא זו אף זו שהם עושים כסף על גבן של הציבור החרדי שרוצה לשמור שפיעית כמו שצריך. הבעיה המתעה בכל העניין הזה, הכותרת אוצר בדין. מי ששומע אוצר בדין חושב זה הכי מהודר שיש, מסתבר שזה הכי גרוע, אפילו יותר גרוע מהיתר מחירה. היתר מחירה שנעשה כדת וכדין עדיין יש מה לסמוך, עדיין יש, אבל באוצר בדין כפי שהוא מתנהל היום זה דבר שהוא חוכא ואטלולא. לפחות אני אומר שוב, לפי חכמי הראשונים ולפי שיטת הרמב״ם, אלה שהכשירו אותו הכשירו אותו אלה אל ידינו, אבל אנחנו מתריעים ואומרים את הדברים כדי שהדברים יהיו יותר ברורים לכל אחד ואחד. לא, אתה מזכיר לי את התימני, כן?
אני לא יכול ללכת
לתוך כל דבר. איך אומרים, השוחד חייב?
כן. יש אוצר הארץ.
אוכל פודוס, כן.
אז מה? אפשר לשמוח
על אוצר הארץ? מה לעשות? תכף אני אדבר על אוצר הארץ.
אוצר הארץ, האנשים שלנו, דפנים שעשקו בעניין.
אני אדבר גם על אוצר הארץ. אם יעמוד, זה לא כל כך בטוח, אני אגיד לך. אני עשיתי עבודת שטח, כי אני רציתי, לפני השמיטה כבר אמרתי בעצם, לא יהיה לי עגבניה לאכול בבית, כל השמיטה הזאת ולא מלפפון. לא יוצא לי. לא יוצא, אם אני מדייק, אם מדקדק בנושא שמיטה, לא יהיה לי. עכשיו פתחו לנו איזשהו פתח מסוים, שבדקנו את כל הבדצים, כל גורמי, כל אוצר הארץ, ואני אגלה לך שאוצר הארץ ישבנו איתם, הרב יהודה עמיחי, ולא היה לו תשובות חד משמעיות לכל דבר. אז זה לא כל כך פשוט. אני בא לתת לכם איזה שהם כיוונים, וכל אחד ילך בשיטתו ויעשה מה שהוא רוצה. אני רק בא לתת לכם איזשהו... חכה, חכה, נגיע, נגיע. אם הזמן יעמוד לרשותי, תגידו לי, אם לא תפסיקו אותי. מה?
מה עשתם?
מה?
פתרון הסופים.
פתרון הסופים. טוב.
בעצם האיצורים שיש מביאים את הקומבינות.
זה הבעיה.
זה עם שיש לו כל כך הרבה איצורים. ומאור כל השנים, מאז קצת תורה.
נכון.
כל הזמן היה מחשבה ראש היהודי איך להתיר את העם.
תראה, יש כוח עד יותר. כוח הדי יותר עדיף, אבל כל עוד שאתה לא נוגע בעצמו של האיסור. זה בדיוק מה שאני אמרתי. אתה מחזק את מה... לא, 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 לא. זה לא... לא,
לא.
כל עוד שאני לא נגיע במסגרת, כל עוד שאני לא פורץ את המסגרת, תעשה פלפולים. בוא נתקדם. דיברנו על אוצר בדין, היתר מכירה. בוא נדבר עכשיו גידולי ערבה. הערבה נחלקת לשניים, יש ערבה צפונית וערבה דרומית. מחלוקת בין הבדתים, מאיפה זה נקרא ארץ ישראל, מאיפה זה נקרא לא ארץ ישראל. הבדת העדה החרדית לוקח גם מהצפון וכמובן עד הדרום, הבדתים של הרב מחפוד וקוראים לו הרב לנדה, לוקחים מהערמה הדרומית, דהיינו מיות ותא בדרומה. אז ככה, אם מגיע גידולים שנקראים מהערבה, לשיטתנו אפשר לאכול את זה, אין בזה קדושת שביעית, מפני שזה נחשב לחוץ לארץ. אבל רצוי מהערבה הדרומית, כי אין מחלוקת בזה. הערבה הצפונית, הם מכניסים שם את מאות הכיכר, ושם יש ספק יותר גדול לעניין הזה. לגבי גידולי נוכרי, דיברתי על זה, אני רק אולי אגע עוד בכמה נקודות. אחת הבעיות שלנו זה השיווק, או יותר נכון, האם יקנו מהפלסטינים, והקנייה מהפלסטינים זה אחת הבעיות שאנחנו מחזקים ידי צוררים, ידי אויבים, שאסור לתת להם בשום פנים ואופן. והאם גידולים של ערביי ארץ ישראל הם יותר מהודרים מאשר של הפלסטינים, כנראה שזה יותר מהודר, אבל במגבלה, מפני שהם גם כן תומכים בטרוריסטים האלה. מה אנחנו עושים? יש מצב מסוים קצת אבסורד, שבשנת השמיטה כולם נזכרים לא לקנות מהפלסטינים, אבל מה עושים כל השש שנים? כל השש שנים קונים מהם. יותר מזה, אוצר הארץ, ואני אחדש לך, שעיצו בה, אין בה אף מקום, רק אצל הפלסטינים, והם קונים משם. זאת אומרת, איפה שאין ברירה?
אני לא בטוח, אני שאלתי אותה.
אני אומר לך, ב-100% מה שאני אומר לך, בוודאות. אתה תשאל אותם, שעיצו בה, מאיפה אתם קונים? אם הם יגידו לך את האמת, הם יגידו לך. כי זה הרב עמיחי אמר לי את זה.
כתוב
הפרוספקט. טוב. אז תראה, תקנה מהפרוספקט. עכשיו החול, עכשיו יבוא, נושא של יבוא, נושא של יבוא, אם יהיה יבוא, דבר שהוא לא כל כך בטוח, יש אפשרות ככה. א', עשו כמה חוות בירדן שמהם יספקו את הירקות בתקופה מסוימת, וזה כל הבדצים יקחו מהם וישפקו את זה. זה אין זה שום בעיה הלכתית, אין בזה קדושת שביעית, ואין בזה בעיה של תרומות ומעשות. עכשיו, זה היבוא. ואוצר הארץ מעניין שהם משווים את היבוא ביתר מחירה באותו קטגוריה. וזה מאוד מפליא מה שהם אומרים. עכשיו, לגבי מה שאמרנו, עולי מצרים ועולי בבל. ארץ ישראל נכבשה על ידי יהושע בן נון, כן? אמרו חכמים שבעצם אחרי הכיבוש הזה, מה שהוא קבע שאותה יהושע בן נון קידש אותה לשעתה ולא קידש אותה לעתיד. מתי קידשו אותה לעתיד? זה רק עולי בבל. עולי בבל, כאשר באו והתנחלו בארץ ישראל מכוח אותו שלטון של פרס, כורש מלך פרס, כמו אמר כורש מלך פרס, בסוף מי בכם השם ויעל, ומי שעלה בעצם התיישבו בארץ מדין הזכות הזאת. זו התנחלות, מכוח ההתנחלות הזאת קידש אותה לעתיד. זאת אומרת, זה קדושת עולמים. עכשיו, יש לנו חבל ארץ מאשקלון ודרומה לאזור כיוון חלוצה, שזה אזור שנקרא עולי בבל. יש רצועת החוף שהיא ממשיכה עד אכזיב, שהיא בערך של ברוחב של 13 קילומטר, יש אומרים פחות, יש אומרים זה, אבל זה רצועת החוף שאז יש. זה עולי מצרים היו שם, ועולי בבל לא הגיעו לשם. ויש אזור בית שען, שרבי יהודה הנשיא אמר שזה לא קשו אותה, לא התיישבו בה עולי בבל, ולכן אפשר. מה הדין שם? הדין בעולי מצרים, בחבל ארץ זו, מותר לאכול את הספיחים, אסור לעבד את האדמה. זה ההבדל בין עולי בבל לעולי מצרים. כאשר עולי בבל איסור ספיחים ואיסור עבודה, עולי מצרים מותר הספיחים, אבל איסור עבודה שם גם כן אסור. עכשיו הלכה למעשה, מה אנחנו עושים? יש לנו גורמי כשרות שנקרא בדת העדה החרדית, בדת יורי דעה של הרב מחפוד, בית יוסף, הרב לנדו, מכון התורה בארץ, ואוצר הארץ, הרב אפרטי, והרבנות הראשית. נתחיל ברבנות הראשית מפני שניתן לה את הכבוד הגדול. א', הם החליטו בשמיטה הזאת לא ללכת רק על היתר מחירה אלא על עוצר בית דין. למדו את הפטנט. עוצר בית דין זה נשמע טוב, זה מצלצל טוב, ואז הם אומרים את כל הארץ אנחנו עושים עוצר בית דין, ואז אנחנו נותנים לחקלאי לעבוד, נותנים לפועלים שלו לעבוד, כולם עובדים, ואנחנו לוקחים את זה וקוראים לזה עוצר בית דין. אבל מבחינה מעשית הלכתית אנחנו לא יכולים לנגוע בתוצרת הזאת בשום פנים ואופן. מדבר שיטת הרמב״ם, שיטות אחרות כל אחד תעשה מה שהוא חושב. חלק מהאדמות, חלק מהמשקים יעשו להם יותר מחירה, איפה שיש בעיה לעשות עוצר בית דין. חלק מהיבול יהיה של נוכרים, אבל זה יהיה חלק קטן מפני שהבדתים לקחו את החלק הזה של כל הגויים. הבדת העדה החרדית מאיפה הוא מביא? הם הבטיחו, ותקשיבו טוב מה אני אומר, שהכל יהיה יבוא, כולל הירקות, הכל. לאחר בירור מעמיק בנושא הזה הסתבר שזה רק דיבורים. בתכלס הם הולכים לעשות חוזים עם החבר'ה במשולש לקנות ירקות משם, הערבה, ירדן, וקוראים לו, הם לא עושים עוצר בדין. לא, מעזה לא. כנראה שמשרד החקלאות לא ייתן השנה להכניס מעזה בגלל שזה הפך להיות של חמאס. אבל אם היה, הרשות הייתה שם, אז השיווק היה נכנס באופן חופשי גם משם. יש בדת העדה החרדית, אתם יודעים, בבננות יש בעצם רק גידולים פה בארץ או מריחו, אבל זו כמות קטנה מאוד בריחו. הם החליטו שהם לוקחים בננות מריחו ויבוא, והם מחלקים את זה בחינם. אם זה יהיה לך למעשה, יהיה רצון, לא יודע. אבל זה מה שהם לפחות הצהירו. בדת הרדיעה של הרב מחפוז. כאן הוא אמר לנו את זה בגילוי של האמת. אומר, תשמעו, ירקות אנחנו לוקחים מהמשולש, לוקחים מירדן. אם יהיה אפשרות לקחת ממצרים, זה עדיין בבדיקה של משרד החקלאות, אם יתיר לנו להכניס לארץ. דרך אגב, מכניסים ממצרים דברים קפואים ודברים שהם קוראים לזה בעיקר, כן, בקופסאות, דברים שהם סגורים, שעברו שימורים, כן. אז זה תוצרת שהם מכניסים, אבל מה שנקרא ירקות חיים, דברים כאלה, לא מכניסים בשום פנים ואופן. יש בעיות של העברת כל מיני מזיקים ונזיקים, נכון. עכשיו, השיטה של הבדת העדה החרדית, הם יהיו ברשתות הגדולות, בעיקר שפע שוק, ולא בכל מקום, כמה מקומות שישמע קיבוצים חרדים, אבל בשאר מקומות כנראה שלא יגיעו. בירושלים בעיקר זה היה המוקד שלהם, ואיך קוראים לו, בני ברק. בדת יורדיעה יש לו, יהיה לו שני מחסנים, אחד בעירותיים פה לא רחוק מכם, ואחד ברחובות כנראה. הם יביאו ירקות של נוכרים, ערבה, חול. אם יתירו להביא להם מטורקיה, דבר שהוא לא בטוח, אז אם יתירו למישהו, אז יתירו לכל הבדתים לקחת. עוצר בית דין הם עושים רק לנושא של יין, וגם כן בכמות קטנה, והם הבטיחו שהם מוכרים את הקברנה סוביניון, מה שמוכרים אותו ב-50-40 שקלים, ימכרו אותו ב-7 שקלים, לפי תחשיב שהם יעשו, שזה יהיה באמת חלוקה, וזה רק הוצאות המינימום פשוט. עכשיו, אם מישהו יתפתה ללכת לקנות, אני יכול להיות שגם אני אקנה, אבל זה תלוי, עד ערב פסח. בערב פסח אתה משמיד את הכל, לא משאיר, בשיטת הרמב״ם. בשיטת ברן, מפקיר את זה, יין שאתה תכין משישית. עכשיו תכין לך, אל תחכה לשביעית. דרך אגב, מי שעושה היום יין, עכשיו, בבציר של הענבים של עכשיו, של התקופה הזאת, זה של שנה שישית. אז הוא יכול לעשות לו לשנתיים, ואז יהיה לעזר השם מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח וציוויתי את ברכתי, שיספיק לך לא רק לשנתיים, אלא לשלוש שנים. כן. ועוד דבר אחד שהוא עושה יותר בדין, זה האתרוגים. האתרוגים הוא חייב, אמר לנו, הוא חייב לעשות את זה יותר בדין, מפני שיש לו שליטה על זה, הוא לא יכול להפקיר, כי אם לא יעבדו. יש שם תאילנדים שמנקים את הקוצים וכו' וכו', ועושים עבודה גדולה מאוד בעניין הזה, והוא חייב למכור את זה בסכומים נמוכים, בערך יעלה משהו בסביבות ה-30 שקלים, אבל הוא הבטיח שברגע שהם יחסו את ההוצאות ויראו שחסו את ההוצאות, כל השאר הם מחלקים את זה לכל, הם עשו את זה גם בשמיטה שעברה, חלקו לכל הבעל היד, כל מי שרוצה יבוא ייקח. עבדת בית יוסף, הם עושים אוצר בדין, דבר שלא עושים הרב מחפוד בעדה החרדית. השיווק שלהם זה יהיה אותו דבר כמו שאר הבדתים, אין חידוש, ירדן, ערבה, נוכרי, כל אלה, כל הבדתים הם יביאו. השאלה אם הם יסמנו כל דבר, זה דבר שהוא לא בטוח. ניסינו לבקש מהם שיסמנו מה ערבה, מה ירדן, מה חול, כדי שאנחנו לפחות, אם אנחנו מגיעים לאיזושהי חנות, נדע להבדיל בין מוצר למוצר, מה טוב לנו, מה לא טוב לנו. בדת של הרב לנדו, בעיקר בבני ברק הוא משווק, שם הוא עוצר בדין הכל, ירקות, פירות, כמובן שהוא יביא גם ערבה וגם של הנוכרי. מכון התורה בארץ, ההקשר של הרב רווח, עושה היתר מכירה, הוא מהיחידים שעושים היתר מכירה, עוצר בדין, וכל השאר כמו כולם, נוכרי, ערבה וכו' וכו'. עוצר הארץ, עוצר הארץ זה החבר'ה עם הכיפות הסרוגות, אלה מפונה בעיקר, מפונה גוש קטיף וכל אלה שהיה מכון התורה בארץ, הם הולכים בעד חקלאות יהודית, כאשר הם עושים או יותר מכירה או יותר בדין, תלוי לפי המצב. הם דוגלים היום באותר בדין, בדרך אגב שנה שעברה לא עשו אותר בדין, והם עשו אותר בדין קטן לפני שתי שמיטות שלוש בכלל מנדחר שמי של אותר בדין. היום הם משתמשים בלוגו הזה אותר בדין, כי זה הפך להיות איזשהו כסף עובד לסחר, בדיוק. עותר בדין זה הפך להיות איזושהי סיסמה שאפשר למכור לכל אחד, אבל כמו שאני פרשתי בפניכם שהדברים אינם כך בשום פנים ואופן. הם השתדלו להביא יבוא בעיקר של בצל, תפחי אדמה וגזר. זה דרך אגב, במחצית השנייה של השמיטה כל הבדצים למיניהם יביאו יבוא של בצל, תפחי אדמה וגזר, בעיקר לא מטורקיה, כי יש לנו שם בעיה מטורקיה. מה? מאירופה. מאירופה יביאו את זה, כן. וזה במחצית השנייה של השמיטה. כמובן שיש להם היתר מכירה, והם אומרים שהייבוא שלהם והיתר מכירה שלהם בעצם הם שווים. הרב אפרטי, כמו שאמרתי לכם, גם כן על אותו עיקרון של אוצר בדין, בחלק מהדברים ייבוא ו... יבוא נוכרי. ודרך אגב גם מצעים מנותקים, רק מצעים מנותקים, משאין כל לכם את זה, אז אין הרבה מצעים מנותקים, כי יש בעיה אחרי מה שקרה בפינוי גוש קטיף, המצעים המנותקים לא כל כך מצליחים, ומי שעושה את זה דמים יקרים משקיעים בזה, ואין כמות גדולה מספיקה למצעים המנותקים. וכאן אני אלך לסיום בנושא של הביעור. מה זה הביעור? כמו שהתחלתי להגיד לכם כבר, שהתורה אומרת ולהמתיך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. דרשו חז"ל, כל זמן שחיה אוכלת מן זה מן השדה, אתה אוכל ממה שבבית. קלה לחיה מן השדה. עכשיו מאיפה לקנות תכף? זמן הביעור, כל ירק ופרי לפי זמנו. הירקות בדרך כלל אין לנו בעיה, אמרנו בעצם הביעור שלהם זה כמעט אין לנו ביעור, מפני שברגע שהוא נכנס לשנת השמיטה כבר נאסר, אבל לאלה שדוגלים בשיטת מרן אז יצטרכו לעקוב אחרי המודעות שהתפרסמו בעניין הזה. יחלקו בטח איזה שהם חוברות, בשמיטה שעברה חלקו איזה חוברת עם הזמנים של הביעור של כל פרי ופרי. אתן לכם בדוגמאות, ענבים אמרתי לכם ערב פסח, אבוקדו באייר, אגסים בחשבן, קיבי בטבת, סמנטינה באייר, מנגו בכסלו. כנ"ל לגבי כל הכבושים, איפה שכתוב כן, כשר, בדת, הכל לאוצר בדין, לנו זה יהיה אסור. לשאר הפוסקים או אלה שסומכים יהיה להם את האפשרות. איפה אפשר לקנות? איפה אפשר לקנות? תראו, ברשתות הגדולות, הסופרים בדרך כלל יהיו עם הרבנות הראשית לישראל, רובם, אני מדבר על הרשתות הגדולות שהם לא בדצים, הרשת של א' ושפע שוק, חלקם, מה? א' זה הרשת שהייתה פעם נקראת, איך? היה פעם ג'מבו, היה פעם זולפו, אלה נקראים היום א'. כן, כן, לא רק שם, יש כמה מקומות. אלה בדרך כלל יביאו מבדצים, אבל יש שם גם יותר מחירה ויהיה גם, כי המטרה שלהם זה שיווק, למכור. עכשיו מי שירצה, תמיד יהיו איזה שהן מחלקות, יגידו זה יבול של חול, זה יותר מחירה וזה יותר בדין, בדרך כלל. וצריך לעקוב אחרי זה. הרשת של שפע שוק, הבטיחו ששם לא ייכנס רק הכי טוב, הכי מהדרין, אבל זה לא בכל שפע שוק בארץ, אלא במקומות ריכוז של חרדים, כמו אלעד, קריית ספר, בני ברק, ירושלים, אשדוד, ונתניה לא, לא יהיה. שאלתי. גם אם יהיה בשפע שוק פה, אבל זה לא יהיה לא בהשגחה של הרבנות של הבדת. יכול להיות בסופר בני ברק, מה ששאול, סופר בני ברק, יכול להיות שהם יביאו לכם, צריך לעקוב אחר זה. תאמינו לי, אני הרמתי טלפון. השבוע שעבר גם הרב ברדיאל הרים טלפון, לאלף, למרכז שלהם. מה אתם עושים בשנת השמיטה? ורשת אלף, רשת אלף, לא של הרדיו, אלא רשת של שיווק אלף, כן? הם אמרו, אנחנו עוד לא יודעים מה אנחנו עושים. הנה, אנחנו נמצאים עכשיו ראש חודש, הם עדיין לא יודעים מאיפה הם יקנו, איזה תוצרת יכניסו אליהם. זאת אומרת, כמה שיש בדעתים, כך יש בלבול יותר, ויש תחרות ביניהם, ואחד מנסה לנגוס בשני. מה יהיה איתנו, אנחנו הצרכנים הפשוטים? תצטרכו, מי שיצטרך, מי שירצה, לעקוב אחרי מודעות, או להרים טלפונים. אם אתם רוצים, אני מוכן לתת לכם את הטלפון שלי, ויהיה לי מידע, אני אשמח מאוד למסור לאבי, וימסור לכם בחפץ לב. יכול להיות עכשיו, אנחנו מארגנים, יש לנו קבוצה של חברים שרוצים לנהוג לפי שיטת הרמב״ם. אנחנו בודקים מה אפשר לקנות, אנחנו נוציא את זה באמת באימיילים, ונפרסם את זה, איזה פרי, איזה ירק אפשר לקנות, ומאיפה, ולאיזה תקופה. אנחנו עובדים על זה. ואנחנו ניתן כמה שאפשר שירות לחברים, כדי שהם לא ייכשלו בעניין הזה, וישמרו כמה שאפשר שנת השמיטה. זה קשה, קשה מאוד. אתה צריך לבנות את המאגר הזה 6 שנים, אתה לא יכול לפני השמיטה לעשות את זה. לא שמעתי. תראה, אם אתה דוגל בשיטת הרמב״ם, אז זה כמו שהצגתי בפניך, זה רק יבוא וחול ואיך קוראים לו, אפשר גם שנוכרי ולשמור על זה קדושת שביעית בארץ, כן, בהחלט אפשר. בפירות יהיה לך פחות בעיה. אם אתה תקנה את הפירות האלה במקומות שיש להם הכשר, אז הפירות האלה מותרים. יש בעיה של שמור ונעבד, אז זה לא לך תחילה, אבל אפשר בדיעבד. הבעיה שלנו המרכזית היותר קשה זה איך קוראים לו, בירקות. אני מאמין שאנחנו נצליח להתגבר פחות או יותר, אבל לפחות אנחנו נגביר את המודעות כדי שנדע מה לדרוש. לא בכל חנות שמציעים לנו אנחנו נוכל לקנות בצורה גורפת.